זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן סמארט מרקטינג.
אהלן, אני ישראל גופמן, ואנחנו בפודקאסט זמן לחשוב. היום אני מארח את תמיר מלכה. היי תמיר.
אהלן.
טוב שבאת.
תודה שהזמנתם.
תמיר הוא מנכ"ל אינפוביי מקבוצת מלאם, ואנחנו נדבר היום על נושאים של פרטיות, סייבר, ובכלל על העולם שאנחנו חיים בו. אז קודם כל, תמיר, בואו נדבר על אינפוביי. תספר לנו קצת.
אז נעים מאוד. שוב, אני תמיר מלכה, מנכ"ל אינפוביי מקבוצת מלאמטים. אינפוביי חברה שלמעשה היא חברת מוצר שה-IP הוא שלנו, שלמעשה המוצר הזה משמש פלטפורמה להעברת מידע אישי, רגיש, באופן מאובטח, בדרך שבה למעשה מצד אחד זה עומד ברגולציות, ומצד השני נותן מענה לדרישות של לקוחות באשר הם, וכשאני אומר לקוחות, אני מתכוון לקוחות הקצה שמעוניינים, שמי שמעביר אליהם את המידע, יעביר אותו באופן מאובטח. כפי שציינתי, מדובר ברגולציה ומגוון השימושים הוא רחב מאוד, וככה אני חושב שתוך כדי השיחה בינינו נפרוט את מגוון השימושים ונגיע לנקודות שבהם זה פוגש אותנו, הן בצד של הגנת הפרטיות והתיקון כפי שכולנו מכירים שקורה כרגע, הן בצד הסייבר והן בצד שלנו כמשתמשי קצה או לקוחות של הלקוחות שלנו.
אוקיי, אנחנו דיברנו על זה קצת בשיחה המקדימה, אבל בואו נפתח את זה. למה להבטח?
להבטח
זה כאילו נורא טריוויאלי שאנחנו רוצים, מאובטח והכל מאובטח והפלטפורמות מאובטחות וזה, אבל כאילו למה?
נכון. אז שוב, כמו שאמרתי, בראש ובראשונה אפשר לראות את זה גם במגוון הלקוחות שלנו, שהלקוחות שלנו הם למעשה, ככה אם נדבר עליהם בכמה מילים, הם לקוחות מעולמות הפיננסיים, מעולמות הבריאות ועולמות הממשלה, המדינה, השלטון מקומי, כשלמעשה מה שמחבר ומאגד בין כל הגופים האלה כלקוחות שלנו, מעבר לזה שהם לקוחות גדולים, משמעותיים אהובים שלנו באמת, אנחנו עושים איתם עבודה נפלאה, הם גם מחויבים ברגולציה, זאת אומרת, הם לא בחרו להעביר את המידע באופן מאובטח כפי שהם עושים את זה באמצעותנו, אלא הרגולציה חייבה אותם, כשבעצם הרגולציה אומרת כל מידע שעובר לצד שני שיש בו מידע אישי, וההגדרה של מידע אישי היא מאוד מאוד ברורה בחוק, וכמו שאפשר לראות מהחברות האלה, מעבירות הן מידע רפואי, והן מידע פיננסי, ששני המידעים האלה, ככל שנפרוט אותם לביטים ובייטים, נוכל להבין באיזה סוג של מידע מדובר, או באיזה נתונים, אבל זאת למעשה המחויבות לשמירה על מידע. אז זאת סיבה אחת של למה לשמור על המידע.
רגע, אבל אני דיברת על מידע פיננסי. בוא תמחיש, מה יכול להיות רגיש במידע פיננסי?
אם אני מקבל סטייטמנט מחברת הביטוח שלי, חברת ההשקעות שבה אני למעשה מנהל את הכספים שלי, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, בנק, הסטייטמנט הזה מכיל בתוכו המון מידעים שבמדינת ישראל למשל, מאוד מקובל וככה יוצא שאנשים מדברים על מצבם הפיננסי, כמה יש לי, כמה אני מרוויח, לא תמיד אני נותנים נכונים, אבל
אני בטוח שהספר השכונתי יודע, הוא מכיר יותר טוב מהפניקס את המידע הפיננסי.
זה נכון, אגב בארצות הברית יש מידעים ומחקרים שאומרים שעובדים לא מדברים אחד עם השני על המצב הפיננסי שלהם, ובטח לא על השכר שלהם. כאן בישראל ברגע שאתה נותן עדכון שכר לעובד אחד, אתה פתאום רואה את כולם ככה בשורה מעבר לדלת, אז זה נכון שהספר מכיר הרבה מידע פיננסי, אבל הצלבה של המידע הזה עם נתונים שמגיעים ממקורות מוסמכים יכולה לאמת או להפריח את המידע הזה. אז לספר אפשר לספר מה שרוצים, אבל בסוף מגיע המידע שאתה לא בהכרח רוצה שיגיע למקומות הלא נכונים. אז מידע פיננסי מכיל בתוכו לא רק את המידע עצמו, אלא גם עוד פרמטרים ונתונים שלא בהכרח היית רוצה שמישהו שלא צריך להיות נגיש למידע הזה או המידע הזה מונגש לו יקבל. כמו מצב משפחתי, כמו מספר ילדים, מצב משפחתי או סטטוס כזה או אחר, כל מיני נתונים שבאמת לא היית רוצה שתדע, שלא לדבר על סיטואציות שבהן אתה נמצא באיזשהו עניין, שהמצב הפיננסי יכול להשפיע עליו בדרך כזו או אחרת, ואתה עושה דבר אחד, ולמעשה המידע משקף משהו אחר שאנשים היו רוצים לשמר.
ותגיד, תכלס, זה לא טיפה בים, הרי אנחנו פולטים על עצמנו מידע, כבר אני לא מדבר על הספר השכונתי בשפע. בוואטסאפים, אתה יודע, בג'ימייל, בכל פלטפורמה. אז כאילו, כנראה שהאמריקאים, הסינים, יונמית, יודעים היטב מה מצבנו הפיננסי. אתה יודע, אפילו בגוגל אתה יכול לטרגט אנשים לפי הסירונים שלהם. אז כאילו, בסדר, אז אוקיי, אז הפניקס, או לא יודע מי, יאבטח את המידע, אבל תכלס כל העולם מסביבנו ידע אותו.
אז זה מצד אחד, אתה כרגע עברת לדבר על ההיבט של מה אני כאזרח או כפרט רוצה או מעוניין או מוכן לחשוף במידע האישי שלי, הפרטי שלי. אני התחלתי מצד הרגולציה. אמרנו ואנחנו ככה כולנו יודעים שלא מעט פעמים יש מקומות שמכריחים אותנו לעשות משהו כדי לשמור על עצמנו יותר, לשמור עלינו, סליחה, יותר ממה שאנחנו רוצים לשמור על עצמנו, ואז חוקים, רגולציה או כללים מחייבים את זה. ברמה האישית, ככל שמדובר במידע אישי פרטי שלך שאתה רוצה לחשוף, אנחנו כמובן כולנו עושים את זה. יש מחקרים שמראים שאנשים מצד אחד היו רוצים להבין יותר את מדיניות הפרטיות של אפליקציה שהם מורידים לפני שהם עושים נקסט. אז הם אומרים, שמה, אל תיתן לנו משהו ארוך, תן לנו איזה כמה שורות שנחליט אם אנחנו רוצים או לא, אבל הניסיון והעובדות מלמדות שברגע שחשיפה של מידע אישי מכל סוג שהוא מביא לך איזשהו ערך, אם זה עסקי, אם זה פיננסי כלכלי עבורך, ואם זה משהו שמקדם אותך באינטרסים האישיים שלך, יש לכולם נטייה כאזרחים לוותר על זה
מאוד בקלות.
אבל אז ככה, כשמדובר באמת במקרים שבהם זה מתהפך עליך, ואתה פתאום מתחיל לקבל כל מיני איזונים חוזרים, כתוצאה ממידע שחשפת, ואתה אומר, שמה, לא ידעתי שהחיבור של זה ועוד זה ועוד זה, יביא אליי איזושהי פנייה של משהו שאני לא רוצה שתגיע, או אגב, יכול להיות שחיבור של מידעים, נכון או לא נכון, יכול להביא לפנייה אליך בפלטפורמות שאתה לא בהכרח רוצה שיגיעו, וחשופות לעיני אחרים, של מידע שאתה לא רוצה שאחרים ידעו שאתה בכלל בדקת, חפרת, הסתכלת. לא תמיד אנחנו, לכל אחד מאיתנו בסוף יש את המידע האישי שהוא אישי אך ורק שלו. אז זה בצד של באמת למה לשמור ולהגן, ואיך זה מצד אחד מחויב רגולטורית, מצד שני אנחנו עושים שונה.
עכשיו תן לנו טעימה, כשאנחנו מתעסקים עם מוצר של אינפו, מה אנחנו רואים?
אז כמו שאמרתי, אינפובי למעשה פלטפורמה. הלקוחות הגדולים והמשמעותיים שלנו למעשה מייצרים ערך עבורם ועבור הלקוחות שלהם. בעצם הדרך שבה הם מנגישים להם את המידע היום, ברגע שאתה מקבל מידע מאיזשהו גוף פיננסי או רפואי כזה או אחר, יש לך מספר אופציות לקבל את המידע הזה. הראשונה היא דואר רגיל, שכולנו פחות ופחות מעדיפים לקבל אותו. האופציה השנייה היא ששולחים לך איזשהו לינק ואומרים לך תיכנס לפורטל, אז עכשיו לך תתחיל לזכור יוזר ופסוורד ותשחזר סיסמה עם ה-SMS כל כך מעצבן ותרחני, שאתה אומר, שמה, אני מקבל את המיילים האלה, אני לרוב לא פותח אותם. אבל אם זה היה מגיע אליי למייל בצורה כזו שאני לוחץ איזשהו לינק אחד, והלוק אנד פיל הוא כזה שעושה לי חשק בכלל לפתוח את זה, ולא איזה משהו כזה בשפה שאני לא מבין, ואני יודע לזהות מאיפה זה הגיע, ולוחץ על לינק אחד, נכנס לי איזשהו מספר SMS שמראש כבר הוגדר על ידי החברה ששלחה לי, ונפתח לי מסמך מלא במייל שלי, בטלפון הפרטי שלי, ואני לא צריך להיכנס לתוך איזשהו פורטל עם רזולוציות וכל מיני דברים טכנולוגיים מעצבנים של אנשים רגילים ופשוטים כמונו בעולמות הטכנולוגיה. אז זה מייצר ערך לשני הצדדים. אחד, ללקוח שיודע שהמידע שלו עובר באופן מאובטח ומגיע רק אליו, ומצד השני לחברה שיודעת שמי שצריך לקבל את המידע ולצרוך אותו, אכן קיבל אותו. ובערוצים האלה עוברים מידעים, אפשר לקחת את זה לעולמות שהם מאוד מאוד אישיים, וכן אכפת לנו מהם. למשל, יש לנו use case באחד מארגוני הרפואה, שברגע שאתה נכנס לקופת החולים ועושה בדיקות דם, אז מה שקרה לרוב, זה אומרים לך, שמה, בדיקות הדם שלך נמצאות תיכנס דרך האפליקציה או דרך כל מקום אחר, תיכנס, תוריד, תבדוק, תסתכל. לרוב, חלק גדול מהאנשים לא נכנסים לבדיקות הדם שלהם, אתה מסמן וי בעצם זה שעשית ומקווה שהכל בסדר, מצפה שהדברים יסתדרו מעצמם. הרופא בעצמו לא תמיד עושה משהו עם, עם הדבר הזה. ברגע שאתה תקבל איזושהי גישה נוחה יותר למידע הזה, תפתח אותו, ומצד שני, הרופא יוכל לדעת שפתחת אותו, כי המערכת שלנו גם מאפשרת לדעת מי צפה, מתי צפה, האם נצפה, ומתי זה קרה בפועל, ואז הרופא מקבל חיווי מהצד השני, ואומרים לו, שמע, תמיר מלכה עשה בדיקות לפני שבועיים, אנחנו רואים שאפילו לא פתח אותם, אבל תשים לב, באיזשהו משהו מקדים ככה במייל שלו, אומרים לו, שמע, בקולסטרול, יש לו טיפה גבוה, תרים לו טלפון, או שתעשה לו פה על הלינק, תשלח, שלח לו מייל חוזר, ובמייל הבא תכתוב לו, שמע, יש לך בעיית קולסטרול, צור איתי קשר, תקבע תור כאן, תחשוב על איזה use case שעליהם אנחנו מדברים בעולמות שבהם אנחנו מצד אחד, החברה או מי שנותן לנו את השירותים מחויב לעשות את זה בעולמות הרגולציה מאובטח, מצד שני אנחנו לא עושים את זה כי זה מקשה עלינו לעשות את זה בדרך שבה שולחים לנו, מצד שלישי יש פה ערך אמיתי למה שאנחנו צורכים או רוצים כאינדיבידואלי.
אתה הרי מוכר מוצרים שבסוף רוב הלקוחות שלך קונים אותם כי הרגולציה מחייבת, זה לא נורא מתסכל? זה כאילו שיווק נורא מוזר כזה.
זה מאוד מתסכל, ולכן בדרך שבה אנחנו מנסים כרגע למכור את המוצר שלנו, לשווק אותו, אנחנו באים מתוך חוויית המשתמש ולא מתוך הרגולציה. זאת אומרת, ברגע שאני כמשתמש קצה רוצה לדעת שיש לי טראסט, אחד מהדברים החשובים ביחסי ספק לקוח, ובסוף כולנו גם ספקים וגם לקוחות, גם עם לקוח קצה של חברה שיש לה מיליוני מבוטחים, אנחנו עדיין לקוח. ביחסי ספק לקוח, אחד המושגים הכי בולטים זה טראסט. אני רוצה לדעת שיש לי ביטחון בצד השני. אז הביטחון בצד השני יכול להיות בעצם זה שאני כחברת, כמי שמקבל שירותים פיננסיים, מקבל אותם בצורה טובה ובאמת אמינה. טראסט בעולמות הרפואה, שמקבל את הביטוח הרפואי ואת מה שאני צריך לקבל במסגרת הביטוח. אבל הטראסט הוא גם בדרך שבה מתקשרים מולי. והתקשורת הזו, ואני יכול לספר מקרים מבלי לנקוב בשמות, שבהם תקשורת לא מונגשת, לא נוחה, לא טובה, כתוצאה מענייני רגולציה שבה בעצם התקשורת הזו עוברת בדרך שבה לא גורמת לי להיות חשוף אליה, מייצרת בסוף פערים בשירות שהחברה רוצה לתת לי, אני רוצה לצרוך, ובסוף יש איזשהו פער. אז זאת אומרת, אם שאלת אם זה מתסכל, התשובה היא כן, אנחנו מחפשים להראות בצד השני ערך לא רק בצד הרגולטורי, אלא גם בדרך שבה הלקוח, לקוח הקצה מקבל את המידע, ויודע שהמידע הזה נשמר באופן שבו הוא היחיד שמקבל אותו, הוא מגיע למקום שבו צריך לקבל אותו. אפשר לקחת את זה לעולמות הפיננסיים, לעולמות הרפואה, ולעולמות השירותים השונים. יכול לתת מספר דוגמאות שאפילו לא איזוטריות, כמו חברת חקירות, בסדר? יש לנו לקוחות, חברות חקירות לא מחויבות, אבל בוא נחשוב כמה אנשים חרדים לעצם זה שהם הפעילו חברת חקירות, לעצם המידע שיאסף מתוך חברת החקירות, ולחשש הגדול שהחומרים האלה יגיעו למקום הלא נכון. עכשיו, כל הדבר הזה היום מתבצע, או לפני מי שלא עושה את זה בתווך שלנו, עושה את זה בכל מיני אמצעים שתחשוב שדוח של חברת חקירות מגיע למייל, מקרים שכולנו מכירים של בגידות וסיפורים מהסוג הזה, מגיע בסוף למייל שאשתו איכשהו יש לה את הסיסמה והגיעה למייל ומצרה ופתחה את המייל הזה, שיודעת שבעלה פתח עליה באיזושהי חקירה. כל מיני מידעים פיקנטיים אינסופיים שאפשר לספר שבסוף מייצרים ערך לשני הצדדים. וכשאני חוקר ובא ואומר לך, תקשיב, אחד מהיתרונות שאני נותן לך זה שתדע שכל מה שיש בינינו הוא בינינו, גם כשהוא עובר ממקום למקום הוא רק בינינו, אף אחד אחר לא יכול לצפות בזה. זה מייצר לך איזשהו שקט בדרך שבה אתה צורך את השירות.
עכשיו תגיד, איך בעצם הכלי שלכם חי עם כלי DLP? הרי DLP הוא משהו שמייצר את האפקט הזה של הבדיקה, אבל בצורה שוטפת, לא רק בפולסים כאלה.
נכון, אז ה-DLP למעשה בוחן את זה בצד של הארגון, שלא אין דלף מידע מסוג של המידע שאסור להוציא. ואנחנו, המערכות שלנו אגב באופן אינטגרטיבי, מחוברות למערכות DLP ולמערכות הלבנה כחלק אינרנטי. אגב, אינפובי כמוצר, כפלטפורמה, פתוחה ב-API'ים ובפרוטוקולים לכל דבר אפשרי. לא היה משהו שהיינו צריכים להתחבר אליו ולתת לו מענה שאנחנו לא עושים. ואז DLP הוא באמת משהו שהוא רובסטי ואופייני לארגונים בסדרה גודל, אז ה-DLP הוא חלק מתהליך העבודה של אינפוביי. אולי שווה להגיד בהזדמנות הזו, שבעצם במקום לייצר תהליך מסורבל שבו מישהו צריך לייצר משהו ולהעביר קובץ לאיזשהו מקום שעובר DLP והלבנה ובסוף מייצר משהו, אנחנו מייצרים API שלמעשה מייצר תהליך עסקי מקצה לקצה, ואחד מהיתרונות שלנו הוא שאנחנו מייצרים איזשהו תווך שמהווה למעשה ערוץ הפצה מאובטח של מידע. זאת אומרת שכשמישהו רוצה לשלוח מידע באופן מאובטח, הוא לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלהפיץ את המידע הזה, באמצעות ה-API שלנו זה כבר עובר בכל התווך המאובטח, גם בעולמות הבטחת המידע, גם בעולמות הרגולציה, וגם בעולמות שבעצם נותנים בסוף את חוויית המשתמש עם look and feel מעוצב, שתואם את הארגון שבו אתה עובד ולמעשה נותן את השירות.
בוא נדבר קצת על תיקון 13, כי אפשר בלי. תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, נדמה לי מתחיל באוגוסט. ב-1 באוגוסט. קודם כל, מה הוא אומר?
תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות הוא למעשה תיקון לחוק שנחקק לפני עשרות שנים, שלמעשה רוב הארגונים מחויבים לו כבר היום, אבל אחד הדברים המהותיים בתיקון הזה, הוא למעשה נותן אפשרויות אכיפה, סמכויות אכיפה וסנקציות לרשות להגנת הפרטיות, שלמעשה מאיימות על כל ארגון בסדר גודל, בסקיילים שלא נראו עד היום. אז למעשה הרשות להגנת הפרטיות קיבלה את יכולת וסמכות האכיפה, ועצם זה מכניס את הארגונים לאיזשהו צורך מיידי לטפל בכל מה שהם היו מחויבים לו גם לפני כן. זה מאוד מתחבר, אז ככה שנייה.
איפה זה פוגש אתכם?
אז אותנו זה פוגש ככה, זה מאוד מתחבר גם לתפקיד המקביל שלי. אני CEO בקבוצת מלאם שכר פלוס, שהיא חברת השכר המובילה בישראל, נוכחות, יש לנו את סינריון ומערכות ענניות, ובאמת הרבה מאוד לקוחות גדולים במשק. ולמעשה זה פוגש אותי והחיבור הזה של אינפוביי והגנת הפרטיות למלאם שכר, כי בעצם אני עשיתי בעצמי קורס DPO, שזה איזושהי פונקציה שמחויבת בארגון כדי להיות כזה שאתה שומר על המידע. ולמעשה בפועל התיקון הזה מחייב אותנו לעשות איזשהו חריש עמוק, לבדוק שאנחנו באמת עומדים בכל התקנות ורגולציה, ואותנו כאינפוביי זה פוגש במקום שבו הרבה מאוד לקוחות שעד עכשיו ככה ידעו שיש תיקון וחתומים על ההסכמים מול הלקוחות שלהם ומחויבים על פי חוק, היום מבקשים את אינפוביי כפתרון שנותן להם מענה לזה, מהסיבה הפשוטה שהיום הרבה מידע עובר מצד אחד בדרך שבה זה לא נוח, מצד שני כשמידע עובר בדרך שזה לא נוח, אז כולנו יודעים שכשאנחנו מתחילים איזושהי התכתבות מאובטחת דרך איזשהו פורטל או צ'אט מול מישהו, בסוף הוא נותן לנו את המספר טלפון או את המייל האישי שלו, או את המייל שלו בתוך המוסד שבו הוא עובד, ואנחנו מתחילים להעביר מסמכים אינסופיים בתווך פתוח שהוא על פי חוק אסור, על פי רגולציה אסור, ואז בעצם אנחנו היום מקבלים הרבה מאוד פניות מהרבה מאוד סוגים של ארגונים שלא היו ערים ליכולות שלנו של אינפוביי, שהוצאו להם ובחרו שלא לעשות שימוש, כשרובם הם בעצם פתרונות שהם פתרונות שהם אמבדד בתוך המוצרים שלהם. אז אנחנו למשל היום במלאם שכר, אפרופו, מאפשרים לקבל תלושים, יש לנו מערכת אינטרנט שנקראת תלוש אונליין, אבל הרבה לקוחות מבקשים לקבל תלושים מודפסים, ואנחנו אומרים גם תלוש מודפס הוא למעשה מאגר מידע. לצערי יצא לי לבלות בבתי חולים באיזושהי תקופה מסוימת, וכשאתה נמצא במחלקה, אז אתה רואה שבעמדה של הקבלה שם יש איזשהו טרי כזה, עם כל התלושי שכר, בתוך מעטפה של כל הרופאים הכי בכירים, וכל מי שנמצא במחלקה, אתה יכול פשוט לקחת את הרמה וללכת איתם. וזה משהו שצריך לעצור אותו. אז אנחנו היום באמצעות אינפוביי מאפשרים ללקוחות שלנו לקבל תלושי שכר וקבצי שכר, בדרך פשוטה. ולא דרך כספות וכל מיני תהליכים מורכבים כאלה, אלא ממש באמצעות API שיצרנו למערכת השכר שלנו, שמייצרת קובץ כזה שהוא סוג של כספת, אבל הוא עובר בתווך של המייל, ואינפובי נותנת מענה לזה. זה נכנס גם לעולמות של רשויות מקומיות. יש גם תיקונים שהולכים ונעשים ככה לאט לאט, בחוק הדואר הרשום. אם עד היום היית צריך לקבל משהו כדואר רשום, היום מחפשים את הפתרון שגם התווך הזה הדיגיטלי ייתן מענה, ואנחנו אינפובי נכנסים גם לתוך הנישה הזו.
טוב, לצערי אנחנו מתקרבים לסיום.
וואו, כל כך מהר.
כן. וכשאתה מסתכל קדימה, אנחנו מדברים על AI, וטכנולוגיות מתקדמות, ואג'נטים של AI, אז כאילו נראה שהתחום הולך לעבור שינוי, כי אתה יודע, גם היכולת של AI בסוף לתקוף, וגם להשתנות, היא מאוד משמעותית. איך אתם נערכים לזה, ואיך אתה רואה בכלל את העתיד?
AI מכניס את כולנו לאיזושהי כוננות מצד אחד של משהו חיובי, מצד שני לכוננות מתקפה, כי אתה אומר, משהו פה הולך לשנות ולהחליף את הדרך שבה אני חושב.
כן, כנראה שפורץ AI הוא יהיה יותר, או AI, אג'נט של AI שפורץ, יהיה יותר מתוחכם
זה נכון.
מאדם רגיל שפורץ.
אז בעולמות ההבטחה, כשאנחנו היום מסתכלים על מה שנקרא 2FA, בסדר, אם אנחנו רוצים, הרי בעצם ההגנה שלנו על הפריצה הבאה מכמה מקומות. אחד, בדרך שבה אנחנו עושים קפסוליזציה למידע, בדרך שבה, אני לא אדבר עכשיו על התקנים של הבטחת המידע שבה אנחנו מטפלים, או בטכנולוגיה, אבל למעשה מייצר משהו שסגור, שמפתחות מאוד מאוד ספציפיים יוכלו לפתוח אותו ולהפוך אותו לקובץ שאפשר לקרוא, וכדי להוציא אותו נדרש היום 2-Factor Authentication או Multi-Factor Authentication. היום Authentication הוא לכאורה משהו פשוט, SMS או איזשהו משהו כזה פשוט, ואנחנו נערכים בדרך שבה אנחנו מנסים ככה לתת מענה לסוגי פריצה שונים ש-AI יכול לעשות אותו ולבצע מבלי שיהיה מגע יד אדם, אז אנחנו מנסים לייצר פתרונות שיצריכו באמת מגע יד אדם או אנושי.
זה נראה כאילו AI שילחם ב-AI, זה העתיד.
זה ממש ככה, כן, זה מלחמת הכוכבים כזה, כן, אבל זה העולם, אנחנו כולם מתמודדים עם זה, וכל הזמן מחפשים לראות באמת איך נותנים איזשהו רובד נוסף, שעד היום לא ניתן לו מענה ב-AI, ואנחנו צפויים לנו צפויות שנים קשות.
כן, שנים מרתקות בימים קשים.
מעניינות, כן.
להבדיל מהשנים הקודמות שהיו קלות וסבבה. טוב, תמיר, תודה רבה, היה לי כיף גדול לשוחח, ואני אצייר על הקקטוס.
תודה.
ולצופים ולמאזינים שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו, ניפגש בפרקים הבאים.